צהריים טובים, אנחנו מתחילים. פרשת השבוע חוקה. אז כמובן, אחד מהדברים הראשונים שמדובר זה בעצם הפרה האדומה. כשהפרה האדומה, שמדברים על פרה האדומה, אז שלמה המלך בכבודו ובעצמו הגיע לשם ואמר, החכמה והיא רחוקה ממני. לא הבין את העניין הזה של פרה אדומה. והרבה אנשים טועים לחשוב שיש לנו מה שנקרא, יש חוקים משפטיים, יש מה שנקרא חוקים שאין להם טעם, יש משפטים ש... איך אומר שנקרא שיש להם טעם, ויש את ההלכות שהם בעצם, מה שנקרא, יש מצוות שבן אדם למקום, יש מצוות שבן אדם לחברו, ויש את המצוות שאנחנו לא מבינים את הטעם, שלא אנחנו מקיימים אותם בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. עכשיו, האמת היא, שאומרת לנו זאת חוקת התורה, זאת לא חוקת התורה, תגיד, זאת חוקת פרה אדומה. למה אומרים זאת חוקת התורה? באים להגיד לנו חז"ל שאנחנו צריכים לדעת ולהבין שבעצם את כל המצוות אנחנו מקיימים בתור חוקה. ומה אומר שלמה המלך, איך כן אוויר רחוקה ממנו? שלמה המלך בעצם אומר דבר מאוד פשוט, אומר...
לא, מצווה זה מקביל לחוקה. כאילו, זה צורך העניין זה...
לא, אבל כאילו יש...
כשאתה מסתכל על מצווה, זה כמו חוק.
לא, אבל יש מצוות שאתה יודע למה. כן, אתה יודע למה שקבל את אביך ואת אמך, אתה מבין למה. זה הגיוני.
כל מצווה יש משמעות, זה לא...
איזה משמעות יש לפרה אדומה?
צריך להיכנס לקרביים שלה ולהבין מה זה.
אומר לך, זאת חוקה. מה אומר לך, זאת חוקת התורה. אומר שלמה המלך, איך כן מעביר חוקה ממני? לא יודע מה הטעם שלה. זאת אומרת, סך הכל, אין לה טעם. כי מה קורה עם פרה אדומה? מה זה אין לה טעם? פרה אדומה קורה דבר מוזר. מי שטמא, הוא מתאהר על ידה, והטהור שמתעסק עם האפר פרה אדומה, הוא נהיה טמא. יש בזה היגיון? אותו דבר מתאר סוג מסוים של אנשים, את הטמאים, ואילו מי שטהור ומתעסק עם האפר של הפרה האדומה, מה קורה לו? הוא נהפך לטמא. מוזר. איך זה יכול להיות? זה מה שאתה אומר, איך כן מעביר חוקה ממני? אז כאן חשוב לדעת להבין שתי דברים. למה כתוב זאת חוקת התורה? והאם באמת לפרה אדומה אין טעם? זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא סתם נתן לו איזושהי מצווה שאין לה טעם, לא הגיוני. אז קודם כל ברור לנו, סך הכל, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שאוהב אותנו, כמו כל מלך שאוהב את הנתינים שלו, או אבא שאוהב את הילדים שלו, כי גם אבא שלנו, הוא לא ייתן לילדים שלו לעשות משהו שאין לו טעם. מסכימים?
כן.
יפה. לכן, לכל המצוות...
מה שכתוב בתורה, זה כל דבר יש לו טעם.
יפה. זאת אומרת שאפילו פרה אדומה שאנחנו לא מבינים אותה, יש לו טעם. עכשיו, מה, דרך אגב, מאוד מעניין שהדרך שזה כתוב, אז אומרים, האור החיים הקדוש מסביר שבעצם משה רבנו כן קיבל את הטעם. משה רבנו ידע את הטעם. רק הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא מגלה את הטעם לעם ישראל. לעם ישראל אתה אומר את זה בלי טעם. כמו שהוא לא כאן.
ומה ההיגיון בזה?
וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. כמה פעמים לאמור? אלא מסבירים שמשה רבנו ידע את הטעם, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תגיד להם את הטעם. למה? נו, למה? בוא נחשוב רגע למה. איזה סיבה? איזה סיבה יכולה להיות לתת לעם ישראל מצווה בלי טעם?
איזה עניין של אמונה, לראות עד כמה אתה מאמין.
במילים אחרות, אתה מקיים את המצוות לא בגלל שאתה מבין את הטעם שלהם.
בגלל שמישהו נתן לך אותו, אתה מאמין
בו. בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לך לקיים אותם. עכשיו,
מה הוא... זה כמו שדיברנו בפעם האחרונה, על הביטחון בקדוש ברוך הוא. נכון. אתה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא.
נכון, אז כאן בעצם...
כל השאר כבר
הסתדר. אז כאן הוא מביא אותך לדרגה של אתה מאמין בי, אתה צריך לקיים את המצוות, לא בגלל שאתה מבין. כי מה אומר שלמה המלך? איך כן מעביר חוקה ממני? שהוא הגיע, הוא אומר, בעצם הוא אמר, אתם יודעים מה? עכשיו שראיתי את פרה אדומה, הבנתי שלא הבנתי שום דבר. מה זאת אומרת? הבנתי שגם כל הטעמים של המצוות שחשבתי שאני מבין, אני לא מבין. זאת אומרת שגם כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה כבד את אביך ואת אמך, אנחנו בעצם לא יודעים. מה הכוונה לא יודעים? אנחנו לא יורדים לעומק העניין. וזה חשוב להבין למה. כי אם אנחנו היינו חושבים שלכל מצווה יש טעם ואנחנו מבינים את הטעם, מה היה קורה? היינו מקיימים רק את המצווה שאנחנו מבינים. ולא רק זה, היינו ממציאים טעמים שמוצאים חן בעינינו. לכן בא הקדוש ברוך הוא ומסביר, חבר'ה, אתם לא מבינים ואתם לא יודעים. תשאלו, תחקרו, תלמדו, אין בעיה. אבל את המצוות אתם תקיימו לא בגלל שאתם מבינים או לא מבינים, או בגלל שאתם חושבים למה או מדוע, מה הסיבה, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. זאת אומרת, לכן בעצם פרה אדומה היא הסמל שבא להגיד לנו, חבר'ה, אנחנו את המצוות מקיימים לא בגלל שאנחנו מבינים, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. ולכן, אומרת התורה, זאת חוקת התורה. זה החוק של התורה. אם אתה חשבת לרגע שאתה מקיים את המצוות בגלל שאתה מבין אותה, זאת חוקת התורה. כמו שפרה אדומה אתה לא מבין, שלמה המלך אומר שהוא לא מבין, ככה גם את כל המצוות האחרות אתה לא מבין.
איזה?
זה שאתה חושב... זה שאתה חושב שאתה מבין, זה שאתה חושב שאתה מבין, זה לא הסיבה שבשבילה אתה מקיים את המצוות. אז אנחנו מבינים עכשיו שבעצם פרה אדומה היא הסמל של כל המצוות, לא רק המצוות שהם חוקים. סתם לדוגמה, רשי למשל בא, ואם אנחנו רואים שאין סיבה, אז רשי לפעמים, מה עושה רשי? רשי בא ומסביר שזה בא לחפר על החטא של חטא העגל, והוא נותן הסבר שלם ומסביר בדיוק שיבוא הפרה ותנקה את התינוף של הבת שלה, של העגל, של חטא העגל, ולכאורה גם בשבילי בנג'בן, ולכאורה הוא נותן תירוץ על פרה אדומה. אז שואלים, רגע, מה אתה אומר שאין טעם? הנה רשי מסביר חטא. אז אומרים לך, רגע, עליה וקוץ בה. קודם כל, פרה אדומה ניתנה לפני חטא העגל. היא ניתנה כבר במרה. במרה, שם היה להם עם המים שהיו מרים, ואז משה רבנו זרק משהו למים, והמים יהיו מתוקים, ושם הם קיבלו בעצם שלוש סוגים של מצוות, שזה שבת, דינים ופרה אדומה. ששבת זה כאילו המצוות שבן אדם למקום, מצוות הדתיות, שאתה מבין למה, כי זה... זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית וכולי, קיבלו את השבת, כמו שאמרנו שזה זכר ליציאת מצרים, וקיבלו דינים שזה התנהלות של בן אדם לחברו, שזה חייב להיות. ופרה אדומה, שבעצם כל אחת מהמצוות האלה מסמלות את הסוג שונה שלנו, את הסוג של החוקים, סוג של המשפטים, וסוג בעצם של הדינים שהם מצוות שבן אדם למקום. אז פרה אדומה ניתנה הרבה לפני חטא העגל. אז מה ברש"י מספר לנו שזה בא לחפר על חטא העגל? אין בן שום היגיון. אז פתאום אנחנו מתחילים לקלוט ולהבין שבעצם מה שרש"י אומר זה בסדר, אין לנו בעיה עם זה. כי התורה הרי אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן. אבל בתכלס זה לא נשמע הגיוני שהקדוש ברוך הוא יבוא ויכין כאילו משהו שיחפר על חטא, כי זה כמו שאתה אומר לבן אדם, תראה אתה תהיה חוטא, ואני כבר מותן לך משהו שיחפר על החטא שלך. זה כמו, סלח לי, להבדיל אצל... הדתות האחרות שבאים אומרים חתמה תגיד זה וזה 100 פעמים, תן לי זה 100 דולר ומתחפר לך אחרי, ואם אתה רוצה תן לי בשביל שבוע הבא ואתה, מה שאתה תעשה גם מתחפר לך. זה לא עובד, אין מנגנון כזה. זה מנגנון שבא ואומר לך, שמה תחתו ואני כבר מחפר לך, לא יכול להיות. זאת אומרת אין כאן שום כסף. כן, אבל אין, מבחינתנו אין כאן היגיון. שזה הטעם של פרד או המילים אחרות, כמו שאומר שלמה המלך, איך קמה והיא רחוקה ממני. הוא גם ידע מה שרשי יודע. רש"י מסביר לנו דברים באופן כללי שיש בזה לימוד, כי תמיד יש מה ללמוד. אבל הלימוד האמיתי שלנו, כדי שאנחנו אנשים פשוטים להבין מה קורה כאן, זה שאנחנו מקיימים את כל המצוות בדיוק כמו המצווה של פרה אדומה. כן מבינים, לא מבינים, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי, על פי השם, הקדוש ברוך הוא ציווה, זאת חוקת התורה. אחר כך, בעניין הזה שזאת חוקת התורה, באה התורה ואומרת לנו עוד דבר מעניין. כאשר אנחנו מסתכלים, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל.
שחור, כן.
אמרנו, זאת חוקת התורה, עכשיו זאת התורה, ויש הרבה זמן, איך זה שנוסחים באותו... אומרת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, זה מתחבר לזאת חוקת התורה, ובעצם בא להגיד לו, מה זאת התורה, אדם כי ימות באוהל? כי בעצם איך הפרה אדומה בא לחפר על טומאת מת. זאת אומרת, אדם שאם בן אדם מת באוהל, אז הוא כל הבא אל האוהל וכל השם באוהל יטמא שבעת ימים. אבל אחד הדברים באים שמאורים, שזאת התורה, מה הכוונה? שזאת אדם כי ימות באוהל, זאת אומרת, אדם צריך להמית את עצמו על התורה. אז כמובן תכף אנשים באים ויוצאים, רגע, מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נסבול בשביל לקיים את התורה, להמית את עצמנו לתורה, מה הכוונה? חפץ חיים מסביר את זה בצורה מאוד יפה, ודרך אגב זה גם החובת הדור בסירת השירים, וכולם באים ואומרים, הבן אדם, בסירת שקוראים, הבן אדם בא לעולם בשביל להתענג, להתענג על השם. עכשיו, מה זה להתענג? להתענג על השם זה הכוונה להתענג בדברי תורה. זאת אומרת, אדם לא בא לסבול. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנסבול. אז מה זה אדם כי ימות באוהל? אדם צריך לדעת להבין שאם הוא רוצה ללמוד תורה, הוא צריך להבין שהעולם הזה, מה זה אוהל? אוהל זה דבר זמני. העולם הזה הוא דבר זמני. אדם צריך לדעת ולהבין שהעולם הזה הוא זמני, ויום אחד הוא ימות, והוא יעלה למרומים. מה עשית עם העולם הזה? לכן אדם צריך לדעת שכאן... לא, שהוא צריך לדעת ולהבין שהעולם הזה הוא זמני א', דבר שני, אדם כי ימות באוהל, אדם צריך לדעת להמית את עצמו על התורה, להבין שכל מה שמסביבו, זה אין לו חשיבות אלא לימוד התורה. מספרים... סיפור יפה, אני חושב שסיפרנו אותו כמה פעמים, על יהודי אחד.
הוא לא מתכוון לזה.
אתה יודע, כל נהיה לדברו.
הוא לא מתכוון לזה, אדם כי אני רוצה איזשהו כלל, שאם אתה, אם אדם נפטר באוהל, הכל שם טמא.
כן, אבל תסתכל, התורה היא לא סתם כותבת על כתוב, זאת התורה, תשים לב. כאילו בא אומרים לך, זאת התורה. עוד פעם, זה דברים שכאילו מכלילים, כמו זאת חוקת התורה. אתה יכול להגיד לי, זאת חוקת הפסח, כמו שכתוב. זאת חוקת העולה. זה אתה יכול, אין לי בעיה, אבל שאתה בא ואומר לי, זאת חוקת התורה. או אתה אומר לי, זאת חוקת התורה, אדם כימות. או שאתה אומר לי, סליחה, זאת התורה, אדם כימות. זאת אומרת, זאת חוקת התורה, אתה אומר לי כאן דברים כלליים, זאת אומרת, זאת החוקה של כל התורה. כאן שאתה אומר לי, זאת התורה, זאת אומרת, זה כל התורה, מהי כל התורה? אדם כימות באוהל. אז אתה חייב להבין מה התורה אומרת לך כאן.
למה הוא צריך להיות תמי
שבעה ימים? למה הוא צריך מה?
להיות
תמי שבעה ימים. לא, זה עוד פעם, עזוב את זה בצד. כשאנחנו לומדים את התורה, אנחנו צריכים לדעת ולהבין שאפשר ללמוד ממילה אחת מיליון דברים. שהתורה אומרת נוסח מסוים, יש לה כוונה. כי אם באמת היה מדובר כאן רק על עניין של טומאה, אז מה היה צריך לכתוב? זאת תורת התמי. עוד פעם. אתה אומר הכללה. בדיוק כמו זאת חוקת התורה. אתה לא יכול להגיד זאת חוקת התורה. כשאתה אומר זאת חוקת התורה, אז מה אתה אמר? בוא נגיד ככה, בוא נפרש מילים. כשאני אומר זאת חוקת התורה, אז מה אמרתי? זה החוק של כל התורה, נכון? כי הכללתי. כשאני אומר זאת התורה, אז מה אני אומר? מכליל את כל התורה. זאת התורה כולה. מהי התורה כולה? אדם כי עמוד בעול. סליחה? מה זאת אומרת? מה אתה רוצה להגיד לי בזה? אתה בא ונסה דרך המסר שאתה מעביר הלאה, שזה גם מסר בפני עצמו. אתה מעביר לי עוד מסר. והמסר הזה קשור לתורה, דרך אגב. האור החיים הקדוש מסביר גם העניין של טומאת מת. הרי טומאת מת קיימת רק אצל היהודי, לא אצל הגויים. אצל הגויים לא שייך טומאת מת. טומאת מת זה עניין של יהודי. למה? מה ההבדל? אז האור החיים הקדוש נותן משל, והוא לא, בדרך כלל לא נותן משלים. הוא אומר, זה כמו חבית של מלאה בזבל, וחבית שהיה בדבש, ורוקנו אותה מהדבש. איפה ילכו הזבובים והחרקים? ילכו גם כמה לזבל, כי הם אוהבים זבל, אבל הרוב ילכו לדבש. ככה גם הטומאה. ברגע שאדם יהודי שמלא בתורה נפטר מן העולם, המתיקות הזאת שהייתה בגוף שלו, של הנשמה הקדושה, של התורה שנמצאת בו, שהיא הולכת, נשארים כאילו שאריות, כמו החבית של הדבש. לכן הטומאה נדבקת אליו. מה זה אצל הגוי? הוא לא מעניין אותם, אין שם כלום. זאת אומרת שאנחנו רואים שגם זה מתחבר לעניין של התורה. עכשיו, מה זה אדם כי ימות? אז אור החיים הקדוש הסביר לנו, וכמו שאנחנו הסברנו, שהאדם כי ימות, הכוונה היא שבן אדם צריך להעמית את עצמו על התורה, במובן של לדעת ולהבין שכשהוא לומד תורה, הכל מת. הדבר הכי חשוב, תלמוד תורה כנגד כולם. עכשיו, כדי להבין את זה, ישנו סיפור חביב שספרים על איזה יהודי שהגיע לגיל מבוגר. הוא אמר, רגע, אני צריך לעשות משהו, איש עסקים, יש לו איזה עסק, הוא ואשתו עובדים שם. הוא החליט, אני צריך קצת לעשות בשבילי, בשביל העולם הבא שלי. כי אם אני, איך אומרים, אלך מהעולם הזה, עם מה אני אבוא למעלה? אז הוא החליט, אחרי התפילה, הוא נשאר ללמוד קצת. אז הוא כבר נשאר ללמוד איזה שעה, שעה וחצי, שעתיים. אחר כך הוא הגיע לחנות, לעסק. אשתו אומרת לו, איפה היית? מה, התעכבתי קצת. בסדר. למחורה.
אותו דבר.
התעכבתי קצת. ככה כמה ימים, כל הזמן מתעכב, מתעכב, מתעכב. עד ששום, אנשים באו ואומרים, תגיד לי, מה, את לא יודעת? מה קרה לך? תראו, ינקלה יושב אחרי התפילה, לומד, נהיה תלמיד חכם. אמרת, מה? לא יכול להיות. החליטה למחורת, היא הולכת לבית הכנסת לראות מה קורה. היא מסתכלת מהחלום, מה היא רואה? נגמרת התפילה. ינקלה בעלה, התיישב והתחיל ללמוד. היא התפוצצה. איך שהוא הגיע לחנות חזרה, תגיד לי, אתה לא מתבייש, אתה משאיר אותי כאן עם כל הקונים, ואתה שם יושב לך בית הכנסת ולומד, מה קרה לך אתה, איזה מתנהגות זאת? אמר לה, תרגעי. אני אשאל אותך, תגידי לי, מה היה קורה אם חס ושלום הייתי מת? מה היית עושה? מה, את יכולה להחיות אותי מהמתים? היית צריכה לנהל את העסק לבד. אומר, אז מה אכפת לך? אם אני קם לתחייה כל יום אחרי שעתיים, אז אני בשבילך מת. וזה המשמעות של לימוד התורה. כי מה קורה? אנחנו כל כך עסוקים, שאנחנו, תראו, דרך כלל, מה שאנחנו עושים כאן זה דבר מאוד חשוב. לעזוב את היום העבודה באמצע, ו- ולבוא וללמוד. אתם לא מבינים מה אנחנו עושים בשמיים. זה אדם כי ימות באוהל. זאת אומרת, אנחנו בוקרים, אומרים, עכשיו לא מעניין אותה עולם. אני יושב ולומד תורה. אתה יושב ולומד, זה אדם כי ימות באוהל. זאת התורה. זו החשיבות של לימוד התורה. זה העניין הזה, לדעת ולהבין, זה חשוב לי.
גם אומרים שהתפילה של המנחה בצהריים,
אותו דבר, נכון, למה?
שכי, לא בוקר אתה קמת, אתה כבר מתפלל כי יותר נוח, בערב חזרת הביתה, אבל המנחה, לא המנחה ביחד עם הערבית, מנחה כאילו גדולה.
לא משנה כמה מנחה היא, אבל מנחה גדולה זה...
זה פשוט לקום באמצע היום, לעזוב את כל מה שאתה עושה.
נכון, ללכת להתפלל מנחה.
ללכת להתפלל 10 דקות מנחה.
נכון, בדיוק, זה בדיוק, זה העניין. וזה בדיוק, בזה אנחנו מוכיחים שאנחנו באמת עושים את הדברים. זאת אומרת, זאת חוקת התורה מצד אחד באה ואומרת לנו, התורה, אנחנו מקיימים אותה לא בגלל שאנחנו מבינים או לא בדרך אגב, זה אחת מהבעיות הגדולות ביותר, במיוחד גם במיוחד בדורנו, שכל מיני אנשים חושבים שהם מבינים ויודעים והם נותנים פרשנויות כאלה ואחרות איך שבא להם. כמו למשל שבמצעד הזה שהיה, החזיקו שלטים שואפת לרעך כמוך. כי אתה הולך נגד התורה ואתה מחזיק שלטים מהתורה. זאת אומרת, זה בעצם הסילוף של התורה ולא להבין בכלל מה מדובר.
אתה יכול להסתכל על זה, יש פה אנשים שמה להם ולתורה בכלל, מצד שני, הם כן לוקחים דברים מהתורה. זאת אומרת, זה משהו שיכול להיות שכן לקרב אותם בעתיד.
הרפורמים, מבין, נכון? הרפורמים, יש סיכוי שהם יתקרבו? מה אתה חושב?
הרפורמים?
כן. הגיונית, אתה יכול להגיד לי שכן. מעשית, בחיים לא התקרבו. לא אתה יודע
לא
למה?
לא רק שלא התקרבו.
אתה יודע, לא, הם התרחקו. וזו אלו עובדות שקוראים
לשאלה. שהבן שלי...
למה? אתה יודע למה? אני אסביר לך למה. כי כשאתה יודע שאתה עושה משהו לא בסדר, יש סיכוי שתתקן. אבל כשאתה חושב שאתה עושה משהו בסדר, יש סיכוי שתתקן? יפה. זאת אומרת, יש מה שנקרא להיות בידי העבירה, או שאתה מחזיק את העבירה.
זה לא רפורמי, זה יהדות
מתקדמת. יפה, ולא רק זה, זה רפורמי.
יהדות החדשה. מה
הם
עושים שם בתפילה?
מה, הם עקרו את כל הסידור ושינו אותו.
כן. תקשיב, הבן שלי, הבן שלי. מוסיפים
שם, הם
עובדים. הבן שלי עובד עם עם הגיס של הגרושה שלי, יש לו חברת הגברה.
כן.
והוא עובד איתה. כל יום שישי הם הולכים לאיזה משהו בתל אביב. יושבים שם, אומר לי, יש לי צוחק, הוא אומר לי, יושבים שם אנשים עם כיפה. והן מתפללות בגיטרה, וזה, וזמרה.
אז אני שואל אותך, עכשיו הן חושבות, עכשיו הן חושבות שהן עושות משהו לא בסדר?
לא,
הן חושבות שהן עושות משהו מצוין. זה בדיוק אותו דבר, כמו כל אלה שהולכים ועושים דברים נגד התורה, וחושבים שהם 100%. זה לקחת את התורה ולסרס אותה. זאת לא חוקת התורה, וזאת לא התורה.
עדיף לא לעשות כלום מאשר לעשות את זה?
כן. בפירוש, בפירוש.
באמת?
בטח. ואני אסביר לך גם למה. סליחה, מה זה נוצרי? הוא עובד את השם או לא?
לא, הוא עובד אלילים.
למה?
הוא עובד, יש לו דמות שהוא מאמין בה, ש... ישו.
זאת אומרת, יש סיכוי שהוא ילך בדרך הנכונה? אם הוא מאמין בזה?
לא, אבל לפעמים דברים משתנים.
מה משתנה? שהוא מבין שהאמונה שלו היא...
לא נכונה.
לא נכונה. יפה. עכשיו, אותו דבר, שאתה בא ואומר לבן אדם, תשמע, אני עושה דברים, אני יודע שזה לא בסדר. דרך אגב, זה קורה בכל העולם. אנשים מגיעים לבית הכנסת בשבת.
הם לא רוצים, זה עניין של עיקרון לא לעשות את זה לפי הדת.
אז עוד פעם, אז זה לא דת. אז זה לא הדת.
זה לפי מה שהם רוצים.
זה בדיוק, בשביל זה אני אמרתי, אנשים לא מבינים. מבחינתנו, הם בדיוק כמו הנוצרים. צריך להבין, התנועה המתקדמת, התנועה בפורמת היא בדיוק כמו הנצרות. למה? כי גם הנצרות באה מהיהדות. אתם שוכחים את זה. הנצרות באה מהיהדות. רק הם עשו את הברית החדשה. מה עשו הרפורמים? אותו דבר. עשו את הברית החדשה שלהם.
נכון.
אז זה לא יהדות. זאת אומרת, אם מישהו מתחבר אליהם, הוא בחיים לא יגיע ליהדות. אלא אם כן הוא יבין שבמקום שהוא נמצא הוא לא נכון.
תכלס, הנצרות זה זרם שונה מהיהדות. וגם הרפורמים זה סוג של זרם ששונה מהיהדות.
בדיוק. לכן, מה אתה מעדיף? נוצרי, רפורמי או יהודי אורתודוקסי שלא שומר את כל המצוות?
ברור שיהודי אורתודוקסי שומר את כל.
זאת אומרת, זה כמו שאני אומר לך היום, לחווה העולם כולו. הנה, גם היום מסוימים בית הכנסת עשו בר מצווה לבחור, לא דתי, שגר בסביבה. זה כיף. מגיעים חבר'ה, מגיעים לבית הכנסת שלנו.
בכל בית הכנסת זה ככה.
אתה לא הבנת מה שאני אומר. אתה לא הבנת מה שאני אומר. זאת אומרת, הוא... למרות שהוא לא בא בשבת כל שבת לבית הכנסת, והוא לא מקיים את המצוות, הוא מבין שבתור יהודי, איפה המקום שלו? בית כנסת אורתודוקסי. לא בית כנסת אחר. וזה כבר... זה כבר... לא משנה. יפה מאוד. זה ההורים תמיד. זאת אומרת שבעצם, עם חינוך כזה, מחר הוא יכול לבוא ולעשות עוד מצווה.
אתה יודע מה מגיל אותי כל הטרנד הזה עכשיו של החתונות שבוכים לך איזה אומן ומחתנים לך? מה זה הדבר הזה?
עוד פעם, אנחנו מדברים על אותו דבר. אבל זה בדיוק, אבל זה בדיוק על מה שאנחנו מדברים. לכן חשוב לנו לדעת ולהבין. מה זה משנה? מה זה משנה? גם גוי שבא לכותל שם כיפה, אז מה זה עושה אותו יהודי?
ההפך, אני אומר, מה אתה
כבר? כן, גם הם הולכים עם כיפות.
הולכים עם כיפה.
כן. עוד פעם, אז מה, לכן, חשוב, אנחנו צריכים להבין את זה, זו נקודה מאוד חשובה. חשוב לדעת ולהבין שכשאנחנו מקיימים את המצוות, אנחנו לא עושים את זה שאנחנו מבינים. כי ברגע שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אז זה מה שקורה. באים אנשים ולוקחים את התורה ועושים איתם מה שהם רוצים. אז אלה באים, שמים לך אהבת לך כמוך, אלה מנגנים בשבת ויושבים גברים ונשים ביחד ואומרים שזה היהדות. עכשיו חשוב להבין שהדברים האלה אנחנו צריכים לשלול אותם. מכיוון ש... איך אני שולל אותם? כל הבעיה בדרך כלל זה האגו. כל אחד רוצה להתבלט, כל אחד זה האגו שלו, אני. הנה אתם רואים עכשיו, היה מצעד הגאווה. עכשיו רצו לעשות ברעננה, רוצים לעשות שבוע הענווה והמשפחה. משהו כזה, ככה הם קוראים לזה, לא יודע. מיד כמה מרומה גדולה. עכשיו, תשימו לב כמה שזה מצחיק. מישהו אמר לי את זה, מה זה, איך הם קוראים לזה מצעד הגאווה? ובדיוק בשבוע שבוע היינו פרשת קורח, שבגלל הגאווה שלו, הוא עשה את מה שהוא עשה. והגאווה, אנחנו יודעים שזה אחד, הגאווה, תאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. אז תראה איזה, מישהו אמר לי, לא חשבתי על זה, אבל תראה איזה אבסורד, הם קוראים לזה מצעד הגאווה, שזה ממש מראה שהם לא בכיוון בכלל. כי היהדות דוגלת בענווה, לא בגאווה. זאת אומרת, הם בכלל לא בכיוון שלנו. ברגע שאתה בגאווה, אתה כבר בבעיה. עכשיו, בא הם רצו לעשות מצעד הענווה, לא מצעד, שבוע הענווה. כמו, מה פתאום, ושהעירייה לא תממן את זה, ושלא יממן. ואני אמרתי, רגע, סליחה, איפה הסבלנות? אתם הרי צעקתם הסובלנות, שלא מכירים בכם, ואתם רוצים להסתובב ברחוב ולהכיר בכם. אז רגע, אז בזרם הנורמלי, אתם לא רוצים להכיר? להם אסור? אתה מבין למה אנחנו הגענו? זה האבסורד. לכן, באה התורה ואומרת, זה צריך להיות אקסיומה אצלנו. בדיוק כמו שהתורה באה והביאה את פרה אדומה, אנחנו לא מבינים למה. לא יודעים, אנחנו מקיימים את זה למרות זאת, זה בא ללמד אותנו. ככה כל המצוות של התורה. גם אם אנחנו לא מבינים, או אנחנו חושבים שאנחנו מבינים, זה לא יגרום לנו לשנות את המצווה. זה לא יגרום לנו לסרס את התורה. אבל אם אנחנו נחשוב שהתורה היא הגיונית מבחינת ההיגיון שלנו, ורק אם אנחנו מבינים מה שאנחנו עושים, אנחנו נעשה. ואם אנחנו לא מבינים או שזה לא מסתדר עם מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. זה לא עובד. את התורה צריך לחייב כמו חוקה. לכן באה ואומרת, זאת חוקת התורה. יש כאן עוד דברים מדהימים בפרשה, וכמה זמן יש לנו? יש לנו עוד כמה דברים. אחד מהדברים זה כולנו מכירים, מי מריבה, זה בפרשה שלנו. שעם ישראל לא היה מים, מרים נפטרה, וגם אהרון דרך אגב נפטר בפרשה שלנו, ואין מים, ובורר, אנחנו רוצים מים, אנחנו רוצים לחזור למדבר, ומה יהיה, נחזור למצרים, ואז משה רבינו מכה בסלע ויוצא מים, והקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו, בגלל שהקית בסלע ולא דיברת איתו, אני אמרת לך לדבר איתו, אתה לא תיכנס לארץ. ויש איזה הרבה פעם
שאני... אבל רגיש אותו עוד הרבה, זה לא
רק
בגלל זה, לא?
לא, טוענים שזה הסיבה. רק זה הסיבה.
אמרתי שיש גם סיבות אחרות שמשה רבינו נכנס לארץ ישראל.
זה הסיבה. זה מה שכתוב. בגלל זה הוא נכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה בעצם הולך כאן. למה בעצם הוא יקרא בסלע? אז יש הרבה פרשנויות, אני לא אכנס לזה כי אין לנו זמן לזה, אבל אני רוצה לדבר על דבר עקרוני שאנחנו צריכים לדעת ולהבין. אנחנו רואים את עם ישראל כל הזמן, נחזור למצרים, טוב מותינו במצרים, אשר בזה. ואנחנו חושבים, הדור דעה הזה, הדור הגאון הזה, הדור הזה שנקרא דור דעה, דעה זה חיבור לקדוש ברוך הוא, הם ראו ניסים ונפלאות. איך יכול להיות שבאמת כל הזמן רוצים לחזור למצרים? ומה זה הדיבור הזה? למות במדבר כל הזמן. אבל אם אנחנו נבין, וזה דרך אגב כדי לעשות קצת אור חיובי על הפרשה שלנו, ועל כל התלונות של עם ישראל. דור דעה, בעצם אומרים, לא גוונו. הם באים ואומרים, תסתכלו כאן. הם אומרים דברים שהם פשוט... למה יוצאו למצרים להביא אותנו למקום הרע הזה? לא מקום זרע וטעינה וגפן ורימון ומים אין לשתות ויבואו... סליחה, אנחנו לא יודעים את זה. מה מה אתם מחדשים לי משהו במדבר? ברור שאין מים במדבר ואין זה ואין ואין ואין. מה אתם בעצם אומרים? הם באים ואומרים, דבר מדהים, ראית את הפירוש, זה פירוש נפלא. בעצם דור דעה הזה לא רוצה לחזור למצרים במובן של לחזור לטומאה או לדברים. הרי מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? בגלל חטא המרגלים, איפה תמותו? במדבר. והיה להם פחד, בדרך אגב, יש דיון שלם בגמרא, אם יש להם עולם הבא או אין להם עולם הבא. ובעצם כל מה שהם רוצים עם ישראל, הם רוצים עולם הבא. אומרים, אתה הבאת אותנו כאן למדבר, ואתה הולך להמית אותנו במדבר, ואנחנו נפסיד את עולם הבא. אז היה יותר טוב שלא היינו יוצאים למדבר, והיינו נשארים במצרים, והיינו מתים שמה וזוכים לעולם הבא. זאת אומרת, בעצם כל המריבות האלה, ומה, אני אמרתי, וואלה, איזה פירוש מדהים, שהוא בעצם שם את הדברים בפרופורציה שלו לגמרי. עם ישראל לא באמת רצה לעזור למצרים, לטומאה, או הולך נגד הקדוש ברוך הוא, להפך. הם הבינו שהם חטאו, ובגלל החטא הזה הם אכלו אותה. והפחד שלהם היה, כמו כאן, שהם לא ימותו, אין מים, מה זה אין מים? אין תורה, אין זה, אין זרע, מה זה אין זרע? מה מתכוונים? כי מה קורה במדבר לזרע שאתה שותל אותו באדמה, קובר אותו? מה קורה לו?
כלום, מתייבש.
מה קורה שאתה שותל זרע באדמה טובה? הוא גם, הוא מתרכב ו...
עולה.
עולה למעלה. זאת אומרת, מה הם מדברים? אנחנו כאן, אם אנחנו מתים כאן במדבר הזה ונקברים באדמה הזאת, אנחנו נצמח? אנחנו נקום לתחיית המתים? לא. אם היינו מתים במדבר במצרים, מה היה קורה? היינו נרכבים באדמה, אבל קמים וצומחים בתחיית המתים. זאת אומרת, הם עשו כאן השוואה בין הזרע, כי הרי ברור שהזרע לא יגדל כאן, אבל לא מדברים על זרע מבחינה גשמית. הם מדברים על העניין שהם הולכים להפסיד את העולם הבא. ופתאום יש לנו כאן הסבר, פתאום זה, הדברים מתיישבים לנו קצת בצורה אחרת. אז נכון, הם מתלונים, תלונים, זה כמו, שהסברנו איזה פעם, זה כמו תינוק עם אבא שלו, כמו ילד עם אבא שלו. הם כל כך אוהבים אחד את השני, שהם חושבים שיכולים לעשות מה שהם רוצים. ואנחנו יודעים, מכירים את זה, שהילדים, הוא עושה, פה, אתה אומר, אל תעשה את זה, והוא עושה את זה, למה? כי הוא יודע, אבא יסלח, אבא אוהב אותי, אבא לא יעניש אותי. וזה בעצם מה שקורה עם עם ישראל. הם לא כל כך קוראים לקדוש ברוך הוא, שהם חשבו, והיו דור דעה. הם היו כל כך בקרבה וכל כך בחיבור, שהם חשבו שהקדוש ברוך הוא יוותר להם על כל מיני שטויות שהם עושים. אבל בסופו של דבר הם הבינו שעלול מאוד להיות מצב שבו בגלל מה שהם עשו, הם הולכים להפסיד את העולם הבא. דור דעה רוצה עולם הבא. הם רצו עולם הבא. זאת אומרת, כל התלונות שאנחנו רואים פתאום, עוד פעם בפרשה שלנו, זה לא כי הם באמת רוצים חס ושלום לחזור לטומאה של מצרים. אלא הם אומרים, שמה באנו לעולם הזה? כדי שכאן נרכוש את חלקנו בעולם הבא. עכשיו אתה בא ואומר לנו שאנחנו הולך למות במדבר. ואנחנו הולכים להפסיד את מה? לא רק את העולם הזה, אלא גם את העולם הבא. אז היה עדיף לנו...
נשארו מצרים.
פירוש יפה על כל ההסתכלות הזו. רואים, אנחנו... יש עוד הרבה דברים יפים בפרשה. יש מותו של אהרון, יש את ה... עם הנחש הנחושת שהם... דיברו רע, ואז הוא יגיש את המנחה שאני חושב שזה לשון הרע, ואז יש לנו את זה עם אלעזר, דרך אגב העניין הזה של למה דווקא באים נחשים, ולמה לא מצליחים בעצם, משה רבנו בדרך כלל מתפלל, ואז הכל היה נפטר, וכאן זה לא עובד. הוא תעשה נחש נחושת, ומי שיסתכל עליו, וזה זה גם אחד מהדברים שהם בעצם הסתכלו על הנחש, הם לא, וזה בעניין של מראה עיניים והקדוש ברוך הוא. כשהם הלכו במדבר, עננים הקיפו אותם. כל הנחשים והעקרבים לא התקרבו אליהם. הם היו כמו חיות מחמד, כי הקדוש ברוך הוא שמר עליהם. עכשיו, הם חשבו שזה המצב. בא הקדוש ברוך הוא ודווקא שולח את הנחשים שהם חשבו שהם כאילו...
מוגנים מהם,
והם נשכו אותם, כדי ללמד אותם שלא הנחש ממית, אלא החטא ממית, שאם תחשבו הנחש, הוא יכול להיות בובה, הוא יכול להיות, איך אומרים...
כן, מציגים אותו גם בכל וגם קרה.
כן, הוא יכול להיות חיית מחמד שלכם, אבל זה כאשר אתם הולכים בדרך השם. אבל כשאתם לא הולכים בדרך השם, זה הנחש, הוא בעצם מטבעו, הוא ארסי. וזה כתוב לו בספר בראשית. הוא גם מסמל את יצר הרע, הוא מסמל את לשון הרע. זאת אומרת, בא כאילו ללמד אותם מידה כנגד מידה, שאתם חושבים, שאתם מדברים, כל הדיבורים שלכם, אתם אפילו לא מבינים מה שאתם עברתם במדבר. אם באמת הייתם עוברים במדבר, כמו שאתם מדברים, הרי היית, הנחשים היו נושכים אתכם. אני שמרתי לכם, ועכשיו אתם מדברים רע, נחזור לפה, נחזור לשם. כאילו כל דבר יש לו בעצם כאן, פרשה באמת מאוד טעונה, עם המון 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 דברים. אני חושב אבל הדבר החשוב ביותר להבין, זה כמו שאמרנו, זאת חוקת התורה. לא תבין, גם הנחש שאנחנו רואים אותו וחושבים שהוא ארסי או לא ארסי, מי מנהל אותו? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הכל בעצם הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו, וזה אדם כי ימות באוהל, הכוונה היא שבאדם צריך לדעת ולהבין, שיש כאן דבר אחד, וזה התורה, כל השאר מת. לא משנה מה אתה רואה.
נראה את כל הטבע.
בדיוק. ולא חשוב.
ביציאת מצרים.
כן. ולא חשוב מה אנחנו רואים.
הדבר הכי הכי טבעי, שאתה לא חושב עליו בכלל שהוא יכול לעשות, הוא עשה.
נכון.
ולכן
שהקדוש ברוך הוא אבינו שבשם אמר לנו לעשות משהו, קודם כל צריך להבין שזה הכל לטובתנו, גם אם אנחנו לא מבינים, וזה בעצם מה ששלמה המלך אומר, וזה אומר שזאת חוקת התורה, זה לא אומר שאין טעם, אין, לכל דבר יש טעם, רק אנחנו לא מבינים אותו, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו סתם דברים, וברגע שאנחנו נבין שכל דבר יש לו טעם ויש לו סיבה, וגם אם אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו עושים את זה בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה, אנחנו לא מחפשים חידושים והמצאות, סליחה על הביטוי, כמו שאנחנו רואים כל הזמן. זה בעצם הנחש, זה בעצם הבעיה של הנחש, שאתה לא רואה את הדברים בצורה נכונה, אתה חושב שאתה רואה משהו ובעצם זה לא האמת. לכן חשוב לדעת ולהבין שאנחנו מקבלים את התורה בתור חוקה, ואם אנחנו באמת רוצים להתעלות, אז מה שאנחנו עושים כאן, זה נקרא אדם כי ימות באוהל, שבאדם לוקח באמצע היום זמן ויושב ולומד תורה, זה נקרא אדם כי ימות באוהל. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מאמינים בך, הנה, עזבנו את הכל, עזבנו את העבודה, ואנחנו יושבים ולומדים תורה באמצע היום. דבר חשוב מאוד, שנזכה באמת להמשיך ללכת בדרך הזאת ולא להיות מושפעים מכל השיגונות שאנחנו רואים לצערנו הרב מסביבנו.